קראנו היום את פרשת וירא, ונתחיל, נפתח בדברים של הרבי מאופטה, בעל אויב ישראל. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם. רש"י אומר, דיבר איתו קשות. הלשון וידבר, זה לשון של דיבור קשה, וגם אלוקים. זה מידת הדין. וההמשך, ויאמר אליו אני השם, שם הוויה, זה מידת הרחמים. וצריך להתבונן, הפתיחה היא במידת, גם ויאמר זה לשון רכה, לעומת וידבר. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. אומר הרבי מאופטה, רש"י ביסס את הדברים על פי מה שנזכר מקודם בסוף הפרשה הקודמת, שבסוף הפרשה על הפסוק אתה תראה אשר אני אעשה, אתה תראה, מפרשים חז"ל ורש"י מביא את זה עכשיו אתה בעין, אתה תראה, ועכשיו אתה תראה את מה שאני אעשה לי למצרים ויוציא את ישראל, אבל בכניסה לארץ ישראל, במלחמת שלמד אלף המלכים, לא תראה. זאת אומרת, זה דיבור קשה מאוד מאוד, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה לא תיכנס לארץ ישראל. ויאמר אליו אני השם. ובכל זאת, הדיבור הקשה הזה, יש בו מידת הרחמים. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה בעצם לטובה. ויש כאן רמז. אומר, הרבי מאופטה אומר, השם רמז לו בעצם שלא תיכנס לארץ ישראל, שזה רמז קשה מאוד, אבל יש בו בעצם צד חיובי. כאילו משה היה נכנס לארץ ישראל, המהלך הזה של הכניסה לארץ ישראל, הוא היה מהלך אחר, מהלך אחר לגמרי. כל המלכים היו נכנעים מיד, וההצלחה הייתה גדולה מאוד. ואז היה בונה משה את בית המקדש. ואז בית המקדש היה בנוי בקדושה עליונה כל כך, שאם חס וחלילה יהיה מצב כזה שחוטאים ישראל, אז הם יענשו, ולא אפשר יהיה להחריב את בית המקדש. כי חז"ל אומרים לנו, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים נחלתך, תימו את היכל קודשך וכולי. שואלים חכמינו, מה זה המזמור? מזמור לאסף, שרים על הצרות על הצרות שבאות לישראל, אלוקים באו גויים נחלתך. סליחה. והתשובה, שקילה הקדוש ברוך הוא את חמתו על עצים ואבנים, על זה המזמור. שהקדוש ברוך הוא, ממקום חס וחלילה להניש את ישראל על חטאם, הניש הקדוש ברוך הוא את העצים והבנים, והחריב את בית המקדש. כלומר שזה חסד, חסד אלוקי, שהקדוש ברוך הוא לקח את המשכון, ולא לקח את חס וחלילה את ישראל. אם כן, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. כלומר, הדיבור הקשה הזה, יש בו רחמים גדולים, כי זה בזה ינצלו ישראל. ומשה רבנו, שכל כולו היה מסירות נפש לעם ישראל, הוא אמר, מכני מספרך אשר כתבת, כי הוא היה מוכן למסור את נפשו על ישראל, כדי שישראל יתקיימו. אז הייתה בזה בשורה שהיא קשה, אבל יש בה גם צד של טוב, ללמדך שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. גם הדברים הקשים שאדם פוגש בחייו, מבחוץ זה באמת נראה קשה, אבל באמת הקדוש ברוך הוא תמיד רק מיטיב. וגם הדברים הקשים, הצד הטוב שבהם יותר גדול מהקושי. זה הפתיחה. וההמשך, גם כן מדבריו. והרא אל אברהם, אל יצחק וליעקב, ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי אותם, לתת להם את ארץ כנען, וכולי. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. מה זה הלשון, וגם אני שמעתי? זה לשון כפולה. וגם שמעתי. למה צריכים לכתוב? וגם אני שמעתי. וגם הלשון, את נעקד בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, מלשון איפיל, עושים אותם עובדים של משמע כאילו של משהו, הם גורמים להם להיות עובדים, לא של עצמם, של המצרים, עובדים בהם, אלא מעבידים אותם להיות עובדים משהו אחר. הוא מבאר כך, כשישראל צועקים, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, הקשיב הקדוש ברוך הוא לנעקתם, הם צעקו מכאב של הצרות. אחר כך מתוך התבוננות, למה הצרות באות עליהם? וכשיש צרות כאן לאדם, אז יש גם צער לשכינה. והתבוננו שהצרות באות מפני החטאים שלהם. והתחילו לצעוק על להצטער מאוד על החטאים, על זה שהם הגיעו למצב כזה, שמקבלים צער כזה, והתבוננו עוד יותר, ואם במצב רוחני הם ירדו וחטאו, ובגלל זה הם, הקדוש ברוך הוא מעניש אותם, אז זה גם גורם שהשכינה בצער. ואז הם מצטערו מאוד, איך הם גורמים שהשכינה בצער? אז הם עוד יותר התבוננו, וחשבו, אז עכשיו אנחנו מתחילים לחזור בתשובה, ומי גורם לנו לחזור בתשובה? הפרו, המצרים. ואיך לא התעוררנו לבד? אנחנו צריכים לחכות שהמצרים יראו אותנו לחזור בתשובה? זה היינו צריכים בעצמנו. ואז התחיל לצעוק, אוי ובוי, איזה מצב רוחני כזה אנחנו שצריכים שגורמים זרים יוררו אותנו להתקרב אל השם? כמו שכתוב שפרו הקריב, חזל כבר מפרשים את הדבר הזה, שהקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. כשהם ראו ישראל שהוא מתקרב והם עומדים על יד הים ואין להם לאן לברוח, התחילו לצעוק אל השם. וזה היה עומק הצעקה שלהם. אבל מי ששמע סתם את הצעקה, חשב, קשה להם, צועקים. וגם אני שמעתי. רק אני שמעתי את העומק של הצעקה, שבתוך הצעקה הזאת של הכאב, יש צעקה של התעוררות של תשובה, ויש צעקה מתוך ההתעוררות, מתוך התחושה שחטו, אז שגרמו לצער השכינה, והצער ועכשיו הם מצטערים בכלל, איך יכול להיות שפרו גורם לצער שלהם, שגורם להם לשוב בתשובה. אני שמעתי את שהם רוצים, שבאמת חושבים שלהתעורר לשוב בתשובה צריכים לחזור לבד. לא צריכים שגורמים זרים יעוררו לשוב בתשובה. גם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, שמצרים גורמים שהם עובדים את השם. זה מצער. צריך לחזור, צריך לעבוד את השם, לא בגלל סיבות חיצוניות, בגלל שמישהו מבחוץ, אתה צריך להבין, צריכים להבין את זה לבד. זה מסביר הרבי מאופטה. הרעיונות האלה, אנחנו מוצאים אותם בכמה מקומות, כבר עמדנו על זה כמה פעמים. לא צריכים לחכות שמשהו אחר יעורר את האדם. אדם צריך מתוך תוכו כל הזמן להיות מוסיף והולך, להתבונן יותר, יותר ויותר, ואיך הוא יותר, איך עובד את השם יותר בשלימות, איך הוא מתקן את עצמו יותר, איך כלל ישראל מתקנים את עצמם יותר ויותר. לא לחכות לגורמים חיצוניים, לא לחכות לצרות, להתעוררויות חיצוניות. ואנחנו ממשיכים בפרשה. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, הוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, הצלתי אתכם מעבודתם, הגאלתי אתכם מזרוע נטויה ושבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים. אומר הזוהר, זו המצווה הראשונה, וידעתם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים. כלומר, ידיעת השם, זה המצווה הראשונה. משה אומר, כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שיאמר לבני ישראל, שכעת אתם תדעו את השם, על ידי כל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עומד לעשות, על ידי כל המכות שהוא יכה את מצרים, אתם תראו, תהיה לכם הכרת השם גדולה, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. המצווה הראשונה על דרך כלל, אומר הזוהר. ויש להכיר את השם גם על דרך פרט. כלומר, לא רק ידיעה כללית שיש השם בעולם, השם הוציא אותנו מארץ מצרים, מציאות השם קיימת בעולם, הוא השם אלוקינו, אלא ידיעה על דרך פרט, פירושו של דבר שאדם לא רק מקבל עצמו עול מלכות שמיים כללית, אלא מקבל עול מלכות שמיים על כל עבר ועבר מעבריו. כל רמח עבריו, שכל עבר מאדם, באדם, הוא כנגד איזה מצוות עשה מסוימת. והקבלה, קבלת עול מלכות שמיים צריכה להיות לא רק בדרך כללית, אלא כל עבר להמליך את ריבונו שלם על כל עבר ועבר. כלומר, לקיים את כל המצוות בפועל. כעת ישראל קיבלו, אומר הזוהר, קבלת עול מלכות שמיים כללית. אחר כך, אחרי 40 שנה של לימוד בישיבת המדבר, ישראל הגיעו למדרגה עליונה, וידעת היום, והשיבות הלבביך, כי השם הוא האלוקים. שואל הזוהר, למה כתוב בלשון כזאת, וידעת היום, והשבות הלבביך כי השם אלוקים. וידעת היום כי השם אלוקים והשבות הלבביך. כך היה צריך לכתוב. תשיב את הדברים האלה לבביך כי השם הוא אלוקים. הידיעה שהשם הוא אלוקים זה עוד לימוד. לימוד גדול. לימוד נוסף. וזה אפשרי רק כאשר והשבות הלבביך לבביך שני לבבות. כשאדם עובד את השם ביצר הטוב וביצר הרע. כלומר, שהוא מגיע להכרת השם כל כך גדולה, ולדעת את גדולתו, ולדעת את טובו, ואת חסדו, וממילא גם הוא עובד את השם בשני יצרים. הוא כבר רוצה לעבוד את השם, הוא לא צריך לשלוט על יצר הרע, לדכא אותו, לא לתת לו למלות את חפצו הרע, אלא היצר הרע כבר פונה לטוב. זה והשבות וזה הכרה כי השם הוא האלוקים, כי השם הוא מופיע בכל המציאות כולה, בכל מקום הוא ריבונו של עולם נמצא. זה ההכרה הזאת היא קשורה עם והשבות לבביך. ואהב את השם אלוקיך בכל לבבך ושני יצריך. זה המדרגה השלימה שצריך לשאוף אליה. אבל ביציאת מצרים אי אפשר היה בבת אחת להגיע למדרגה הזאת. זה תהליך ראשית כל לקבל עול מלכות שמיים. לדעת שאין ברירה שחייבים לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. גם אם אתה לא רוצה, גם אם לא הגעת לידי ההכרה המלאה והלב התהפך להיות אוהב את השם, להיות רוצה לעשות רק את רצונו של השם ולא, ואין משיכות לדברים אחרים, גם אז צריך לקבל עול מלכות שמיים מלאה. זה בעצם הלימוד שאנחנו לומדים ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם, הוא מרדד את הטבע, שולט על הטבע, מבטל את הטבע, ועל ידי זה מגלה את מציאותו האלוקית. זה מדרגה שהיא גדולה מאוד ועצומה מאוד, אבל כשהקדוש ברוך הוא מופיע בתוך הטבע, בתוך כל המציאות, לא בצורה אופן חריג, כי הניסים הם לא הסדר של המציאות. הסדר של המציאות זה סדר הטבע. והניסים הם חריגים, אם הם לא היו חריגים זה היה טבע בעצמו. אז ההופעה האלוקית השלימה זה שהוא מופיע גם וגם. כלומר, גם מעל הטבע וגם בתוך כל המציאות, שכל המציאות כולה כאילו נמשכת לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זהו תהליך שמתפתח בתוך העולם, עד שהעולם מכוון, זה המגמה העתידית, שהעולם יגיע לשלימות הזאת, שכל הטבע הוא מגלה את כבוד השם בעולם, לא רק הנס שמעל הטבע. כביכול, חז"ל רומזים לנו שקדוש ברוך הוא כאילו רצה שישראל כבר בהתחלה התקרבו אליו באופן הזה ברצונם הפנימי. אולי זה נרמז. הקדוש ברוך הוא אמר למשה שילך אל ישראל, זה הפרשה הקודמת, הוא אמר להם, הגיע את גאולתכם. אומר משה, והם לא יאמינו לי. והייתה הקפדה כלשהי, כך דברי חז"ל, על משה רבינו, למה אתה אומר והם לא יאמינו לי? והוא אומר לו, על כן, מה זה בידך? הוא אומר, נחש. אז הקדוש ברוך הוא אומר, סליחה, מה זה בידך מתה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, השליחי הוא ארצה, ונפח לנחש, וחז"ל אומרים, יש כאן רמז, דיברת לשון הרע על ישראל, אתה אמרת, הם לא יאמינו לי. הקדוש ברוך הוא רצה שישראל יקבלו את מלכותו בלי ניסים, בלי אותות כאלה שמכריחים כביכול, אלא שהם עצמם הם רוצים כמובן, מחכים לגאולה, וברגע שיבוא דבר השם אליהם, מיד מקבלים את הדבר, את דבר השם. ומשה אולי ראה שעדיין לא יכשר דרה, צריך אותות. משה מבקש, והקדוש ברוך הוא נותן אותות ניסים, על טבעיים, לא בתוך המציאות, לא בתוך הטבע, אלא ניסים על טבעיים. נחש, היד שנבחר לצרת וחוזרת ושבה כבשרה, ואחר כך כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה במצרים, כל המכות שהקדוש ברוך הוא מכה את מצרים, ניסים על טבעיים. המשך לזה גם קורה אחר כך, שכבר ישראל נמצאים קרוב מאוד לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אל הסלע, ומשה מכה את הסלע. וכאן חז"ל אומרים לנו שוב פעם אותו הדבר. הקפדה של הקדוש ברוך הוא על משה רבינו, אני רציתי שתדבר אל הסלע, שהסלע מעצמו יוציא מים, לא בכוח, לא במכה, אלא מעצמו, וזה יהיה מסר בעצם לעבודת השם, שצריכה לבוא מהרצון, מהסכמה, לא בכפייה, לא מתוך לחץ, מתוך שאין ברירה, כי אי אפשר שלא לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא, כן רוצים לשמוע, מרצון פנימי. ובעיני משה כנראה זה עוד לא הגיע השעה, אבל זאת המגמה. בכל אופן חז"ל רומזים לנו, זאת המגמה של העולם. לעבוד את השם בשני היצרים. אבל צריך לזכור את הדבר הזה, שהדרך לזה, במצרים זה היה יותר מ-40 שנה. היה מטרה שכשיכנסו לארץ ישראל יהיו במצב כזה, אבל לא יכשר דרה. זאת המטרה העתידית. היא הולכת ומתפתחת. במשך כל הדורות הולכת ונבנית המגמה הזאת. וזה עניינם של הדורות, של הדורות האחרונים, של הדור שלנו. זה עניינו של המאמר של הרב במאמר הדור, שהדור שלנו מבקש לא לעבוד את השם בדרך של הכובש, אלא בדרך של הישר. כלומר שהלב נוטה כבר באופן טבעי לעבודת השם, לרצונו של השם, מתוך הכרה גדולה של גדולת השם, של טוב השם, שהכל ממנו והכל לטובה, אז ממילא חפץ גדול לי להיות כל הזמן בטל לגבי אור השם, להתמלות באור השם, וזה צריך למלות את כל הלבבות, לעבוד את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך. אבל כאמור, הדרך לזה זה מקודם לדעת גם להתגבר ולנצח את הטבע. ולשלוט בו, לא לחכות עד שמעצמו אדם יבוא לעשות את רצונו של ריבונו של עולם. הדרך להגיע למעצמו היא הדרך של פיתוח השליטה העצמית, פיתוח היכולת לנצח ולא לתת ליצר הרע לעשות את כל את חפצו, אלא תחילה בדרך של הכובש ואחר כך מתוך כך בדרך הישר. אם כן, פרשה שלנו, שיעורים אלוקיים באמונה, בידיעת השם. וככה אנחנו רואים את הדברים מפורש. למען תדע, בזאת תדע כי אני השם. זה מכת אדם. בזאת תדע כי אני השם. תראה את הנס הגדול הזה, שהמים נפחים לדם, ממש מהפכה בתוך הטבע. רואים שיש ריבונו של עולם ששולט על הטבע. בזאת תדע כי אני השם. ובצפרדעים יש ניסוח אחר. למען תדע כי אין כשם אלוקינו, בדרך של שלילה. כלומר, תדע את השם, עכשיו תדע שאין כשם. אפשר לדעת את השם, אבל לא לדעת כמה הוא גדול. מכת הצפרדעים היא מלמדת עוד שיעור. כי אין כשם אלוקינו. זה שיעור מאוד חשוב. אין כאלוקינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, אנחנו אומרים בלשון שלילה, מפני שהיא מביעה את הגודל של העומק של ההכרה, שאי אפשר להגדיר בצורה חיובית, אי אפשר להשיג את ריבונו של עולם, אנחנו משיגים שהוא בלתי מושג. למען תדע כי אין כאשם אלוקינו. מכת אדם היא מכה שרואים אותה. מכת הספרדים זה היה קולות, חזל אומרים שהקולות שהספרדים השמיעו, זה היה הדבר הכי קשה לקבל, שמיעו קולות. ראייה ושמיעה. ראייה זה משהו אקטיבי, אתה מסתכל, רואה, שומע, אתה פסיבי. זה מידת העירה. ראייה מידת אהבה, אהבת השם נמשכים לריבונו של עולם, והעירה היא כאילו בעצם הפחד להתקרב לריבונו של עולם, ההכרה, הגדולה האלוקית שבלתי בלתי מושגת. זה הלימוד במכה השנייה. אחר כך באות המכות אחרות, כי אני השם בקרב הארץ. יש מציאות השם, היא גדולה מאוד מאוד. משגיחה, יש השגחה, השגחה ב... והקדוש ברוך הוא מבדיל בין ישראל ובין המצרים. זה ידוע כבר ששלושת המכות הראשונות הן בעצם הכרת מציאות השם. המכות השניות הן הכרה שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם. נדמה לי שהמקור לזה הוא האלשיך. יש אחר כך הרבה מזכירים את החלוקה הזאת. אבל זה נמצא באלשיך. היה אלשיך הקדוש, בזמן האריזה. ואחר כך באות המכות האחרונות, וכאן אומר האלשיך, אחרי שראו שיש השם ושהשם הוא אלוקי ישראל, ולכן הוא מפלה בין ישראל למצרים, אז אל תחשוב שהשם הוא רק אלוקי ישראל, אלא השם הוא שולט על כל העולם כולו, ואם אתה לא תשמע בקולו, אז תקבל את האנשים המתאימים. זה בסדר, כשרוצים להניש אדם שהוא לא שומע בכל השלטון, בכל המלך, ראשית כל, תני לו מכות. אחר כך מונים ממנו מזון. אחר כך מכניסים אותו לבית סוהר. אוי, בסוף אם לא שומע, הורגים אותו. אז זה ברד, זה המכות. הוא לא שומע, אחרי המכות שנותנים לו, בהרבה. זה מסלקים לו את כל ה... לא נותנים לו שם את כל המזון, את כל התנאי, והרבה מחלה את כל מה שיש. ואחר כך חושך, חושך זה בית סוהר. לא קם איש ממקומו. ואם לא עוזר שלושת האנשים הללו, אין ברירה, אלא מכת בכורות. ועומד האלשיך על מכת הברד. מרחיב קצת התבוננות בדיוק בלשון. הקדוש ברוך הוא אומר, הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאוד וכולי. ואז ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על השמיים, והיא ברד בכל ארץ מצרים, על האדם, על הבהמה, ועל כל עשב השדה בארץ מצרים. וית משה את מטהו על השמיים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, נטה את ידך על השמיים. ומשה, וית משה את מטהו על השמיים. למה הוא לא עשה כמו שהקדוש ברוך הוא אמר? נטה ידך על השמיים. אומר האלשיך, כי זאת הייתה מכה שמיימית, כן, שבאה מן השמיים. משה בנבטנותו לא רצה כאילו ייראה, כי הוא יש לו כוח כזה שהוא יכול להשפיע על השמיים, אפילו על ידי ריבונו של עולם, אבל שזה כאילו הוא יש לו כוח. לכן הוא לקח את המטה, שזה המטה אלוקים. זה ידוע שהמטה הזה הוא כאילו, יש בו איזה קדושה, איזה ייחודיות. אז ויית משה את מטהו על השמיים. ואז, והשם נתן קולות וברד, ותיהלך אש ארצה. וימטר השם ברד על ארץ מצרים. מה זה האש עושה פה? המכה היא מכת ברד. אז הוא אומר, הברד היה צריך להיות על הבימה ועל כל עשב השדה, ועשב השדה הוא רך, ויש גם עצים רכים. וכשהם משהו על דברים רכים, אם יורד ברד, אז הם מתכופפים. הם לא נשברים. אז מקודם ותהלך אש ארצה, היא ייבשה את כל העשבים, שהם כולם נהיו יבשים, לא רכים. ואז ירד הברד ושיבר את הכל. תהלך אש ארצה. והיא ברד, ועכשיו היה נס גדול מאוד. יש אש, ברד, הדרע לא יורד מן השמיים. אז המים יורדים מן השמיים, ובאוויר הם מתקררים ונעשים לברד, ואז הם יורדים מטה. אבל כשחם באוויר, לא נעשה ברד. ותיהלך אש ארצה, יש אש, אש נמצאת בארץ, ויורד ברד, ולא צריך, ברד צריך נמס. פה היה נס אלוקי. ואם תאמר, שאולי היה רגע אחד כזאת אש, עברה אש ונסתלקה, אז והיא ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד, כבד מאוד לא היה כמו בתוך ארץ מצרים, וחזל אומרים שהיה כדורים של ברד, בתוך זה אש, וכשהכדורים היו נשברים, הייתה אש מתפרצת. זה נס להראות שאכן יד השם, זה לא ברד מקרי שאפשר לפגוש אותו, לא היה כמוהו, אז היה הכי חזק הפעם, אבל עכשיו התחיל ברדים כאלה בטבע. לא! אש וברד, תרתי דסתרי, רואים את יד השם הגדולה המלאה. וזה הולך עם קולות, וברד, ותהלך אש ארצה, וימטר השם ברד על ארץ מצרים. אש, והיא ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד, כבד מאוד אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים. והנה אחר כך אומרת, אומרים לך, אומרת התורה, והפשתה והשעורה נוקטה, כי השעורה אביב והפשתה גבעול, והחיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילו לא תאמה. אז זה קצת קשה, שמקודם אמרנו שהאש ייבשה את כל עשב השדה, ועל כן המרד שבר אותו, ואז גם ככה זה היה צריך להיות עם החיטה והכוסמת. חז"ל אומרים, כי אפילו תנה, אומר רש"י, פילי פלאות. פירוש אחד. ודרשו כי אפילות פילי פלאות נעשו להם שלא לקו. כלומר, כאן היה נס. הכל נשבר. אז למה החיטה והכוסמת לא? הכל, המציאות הזאת לא הייתה טבעית, הייתה על הטבע. פילי פלאות. אם כן, השיעורים האחרונים של הקדוש ברוך הוא נותן באמונה, שיעורי האמונה, מרד הרבה, אלה שיעורים, כי למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. בהתחלה יודעים את מציאות השם, יודעים שהוא משגיח, אבל כי אין כמוני בכל הארץ. דיברנו מקודם שה... יציאת מצרים מתוך נס, מתוך על הטבע, וכך גם כביכול בשלב הראשון ההדרכה של האדם לעבוד את ריבונו של עולם, הנס כופה את הטבע, ואדם צריך גם כן להיות עובד השם ולכפות את עצמו. אחר כך הוא לאט לאט מגיע לעבודת השם מרצון. השבת הייתה שבת ראש חודש. קראנו בהפטרה את הפסוק, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר נשתחוות לפניי, אני השם. מקודם עלייה לרגל בשלושה רגלים. שלושה רגלים הם זכר ליציאת מצרים. יציאת מצרים, כמו שאמרנו עכשיו, הופעת ריבונו של עולם מעל הטבע, מנצח את הטבע. אנשים חושבים שניסים זה דבר הכי יפה שיכול להיות אם הנה אחר הקדוש ברוך הוא יעשה לי נס. אבל הגמרא מספרת באיזה מקום שראו כמה מגוני איש זו, איש זה שנשתנו לו מעשה בראשית. זאת אומרת שנעשה לו... היה דרוש לעשות שינוי בטבע כדי שהוא יוכל להניק את בניו. זה לא כל כך משובח שצריך לעשות את השינוי בסדרי הטבע. יותר טוב שהטבע בעצמו, הוא לא צריך לכפות אותו, הוא בעצמו מושלם ומגלה את ריבונו של עולם בכל חלקיו. השבת וראש חודש הם בעצם סדר הטבעי, כמו אמרנו שהחגים הם זכר ליציאת מצרים. שבת גם זכר ליציאת מצרים, אבל גם זכר למעשה בראשית. ככה סדרו של עולם, העולם נברא בשבעת ימי בראשית, וככה סדר המספר הטבעי זה שבע. המספר הלא טבעי זה הספירה של 10. אבל הספירה הטבעית 7, ככה סדרו של עולם. וראש חודש גם כן הוא כמובן הסבב של הלבנה, של הירח, של הטבע, של המציאות. לעתיד לבוא, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו יבוא כל בשר. בשר. כל רוח, כל נשמה. מה זה יבוא כל בשר להשתחוות לפניי? כלומר, כל המציאות כולה, גם בבשר, תילת השם ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ההתבטאות הזאת, כל בשר, פירושו של דבר, שההתרוממות תהיה כל כך גדולה, שהגוף בעצמו כביכול, כלומר, הטבע הגופני, הוא גם כן יבוא כל בשר להשתחוות לפניי. זאת המציאות העתידית. ואנחנו לא רחוקים ממנה. אנחנו מתקדמים אליה. העולם מתקדם, ובפרט בתקופה האחרונה, כמו שהרב לימד אותנו, אנחנו מתקרבים לסוג חדש של עבודת השם. לעבודת השם מתוך עצמנו, מתוך רצון פנימי. בשביל זה כמובן יש כל מיני התמודדויות כדי לפתח את הבריאות הזאת, את השלימות הזאת. אבל זה ענייננו. לעבוד ולרומם את כל הכוחות החיים. אבל כפי שאמרתי, אני כל הזמן מדגיש ואומר, לא לחכות שכל כוחות החיים יתרוממו, ואז כמובן זה מה שאני רוצה לעשות, אנחנו רוצים להיות כאלה שעושים מתוך עצמנו, זה אנחנו רוצים להיות. אבל כדי לעשות את זה, צריך לדעת לשלוט. וצריך לדעת לנצח את היצר הרע, כי דרך אגב הוא מאוד אוהב שמנצחים אותו. אף על פי שהוא מושך, אבל אם מנצחים אותו, הוא שמח, כי זה מה שהוא רצה. אבל המטרה כמובן, שכל כך ינצחו אותו עד כדי שבכלל הוא ימשוך אל הטוב. לזה אנחנו באמת פונים. ולזה אנחנו גם מתפללים. התחלנו חודש חדש, חודש יש בו התחדשות. התחלה חדשה, וזה מתחיל בשבת. אז בשבת, שבת קודש, כאן קדושה כפולה, קדושה שמצד אחד עליונה מאוד מאוד, שבת זה שיא הקדושה, שיא קדושת הזמנים. ראש חודש זה שיא התמיעות של קדושת הזמנים. כלומר, קדושת הזמנים מתח בתוך החול. זה לא ממש יום טוב, אבל קצת כן יום טוב. לא יודעים, כן ללבוש בגדים, לא ללבוש בגדים, מתלבטויות, יש כאלה, כן עושים כאלה. יש סעודת ראש חודש, אין סעודת ראש חודש, זה משהו מאוד גבולי כזה, כי זה קדושה בתוך המציאות, שמקדשת את המציאות. זה לא עובדים בראש חודש, זה לא איסור מלאכה. אפילו לא כמו חול המועד. זה קדושה, וכשמתחברת שתי הקדושות האלה גם יחד, גם קדושת ראש חודש וגם קדושת שבת, יש כאן שני הצדדים, משיא הקדושה ומהקדושה מתפשטת עד הנקודה האחרונה של הופעת קדושת הזמנים. אז יש כאן איזה חיבור מיוחד כשחלים שבת וראש חודש ביחד. את הכוח הזה אנחנו צריכים להמשיך. יש לנו רק חודשיים עד סוף הזמן, ממש קצר מאוד, וכל כך הרבה מה יש להספיק. אז צריכים עכשיו להתחיל בתנופה חדשה, עם מרץ חדש, גם בכפייה וגם ברצון, כמו שאמרנו, מכל הכוחות, ובעזרת השם שיהיה לנו חודש טוב ומבורך.